הקהל הקדוש, פשוט הגאון, הרב אבנר, הרב בן חיים, כל אחד לפי כבודו מעלתו. כתוב בגמרא 12 חודש להספד. אז אם כן, בשביל מה אנחנו מתכנסים פה? הנקודה היא שזה עצרת התעוררות, כמו שהזכיר כבוד הרב, קחו עמכם דברים, כל אחד ואחד צריך לקחת משהו ממידותיו של מרן הרב זצ"ל, כמו שכתוב, כמו דנאי בשיט כותב, שמידותיו של אדם כשגדול שנפטר הם הפקר, כפטירתו, וכל אחד ואחד יכול לזכות. אז לא בכל המידות, יכול לזכות במשהו, בענווה, בתפילה, בעירה, כל אחד יכול לתפוס, זו הזדמנות לתפוס, וזה הטעם של ההתכנסות היום, כדי שיקחו עמכם דברים שכל אחד תיקח משהו. הזכיר רבי אבנר סיפור על הנקודה, יהיה חוכמתכם ובינתכם בעיני העמים, עניין הראש חודש. פעם שמעתי סיפור דומה מאחיו של הרב, שבדל החיים, הם היו גרים בעיר העתיקה, רק להשאים את הסיפור. הם היו גרים בעיר העתיקה, היו הולכים ללמוד בתלמוד תורה, והיה שם, היו צריכים לעבור ליד זה חצר של הערבים, שתמיד היו עושים צרות לילדים, תמיד זורקים עליהם משהו, תמיד היה בלגן. יום אחד, עכשיו, בזמנה מה שהיה קורה, איך הם היו יודעים מתי הראש חודש שלהם, היו מקבלים הודעה במצרים, שם היה שם איזו אוניברסיטה גדולה, עד היום היא קיימת, שלוחים הודעה לירושלים, ככה יודעים, מתחיל החודש שלהם, נגמר החודש שלהם, מתי הם צמים, מתי הם לא צמים וכו' וכו'. עשו להם הרבה צרות ילדים, אז הרב עליו השלום היה ילד קטן, הלך שם על הערבי, זה שעשה את כל הבלגן, אמר לו, תדע לך, ראש חודש שלכם יהיה ביום שני הבא. אמר לו, מאיפה אתה יודע? אבל אני אומר לך, אני אקשיב לו. באמת, יום שני הבא, היה ראש חודש. אמר, זה מעניין. בא אליו אחרי שבוע, אמר לו, מתי יהיה ראש חודש הבא? אמר לו, בעוד 3 שבועות, ביום רביעי. אמר, בוא נראה. הגיע יום רביעי. אחרי 3 שבועות, באמת, היה הזה שלהם. תפס אותו, אחרת שהם בלכו לבית ספר, תפס אותו, אמר, מאיפה אתה יודע? אמר לו, אני יודע. אמר לו, ומתי הבא בתור? אמר לו, הבא בתור יהיה בעוד 4 שבועות, ביום פלוני אלמוני. בני גדול. הגיע אותו חודש פעם שלישית, ראה שהוא צלט. קצור, היו הולכים לבית ספר, הפסיקו להפריע עליהם, לא זרקו עליהם, נתנו להם ללכת בנחת. הפעם השלישית שיפה לראש חודש משה שצריך, למחרת הרב הולך לבית הספר ואז מחכים שם כמה מהנכבדים שהמוסלמים תפסו אותו. הוא פחד, אני יודע מה רוצים לעשות לו. אמרו לו, תגיד לי מאיפה אתה יודע מתי ראש חודש, מתי יוצא נופל לראש חודש שלנו. הרב היה פיקח, כמו שאתם יודעים. אמר להם, מה הבעיה? למה אתם חושבים שאני לא יודע? אמר להם, תראו, יש לנו אז בזמנו הם האמינו, יש להם איזה שייח אחד גדול במצרים. והנביא שלהם, כך הוא היה מספר להם, בא אליו בחלום כל פעם, ואומר להם, אומר לו, מתי ראש חודש? ואנחנו מיישרים קו לפי מה שהוא אומר. אומרים, נכון. אבל לפני שהוא בא אל הנביא שלך במצרים, הוא בא להתייעץ איתי. אני אומר לו, מתי ראש חודש? ואז הוא הולך, לכן אני יודע. הנה, אמר, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. כתוב במדרש, מי שזוכר את הרב עליו השלום, בוודאי פה הרוב הציבור זוכר, היו לו פנים מהירות, היה לו פנים מהירות, היה מהיר פנים לכל אחד, היה אור על הפנים שלו. אני לא חושב שמישהו זכה וראה את הרב פעם אחת עצוב, חוץ מתשעה באב, בימי בין המצרים, היה לו הארת פנים. איך אדם זוכה להארת פנים? איך אדם זוכה להגיע להארת פנים? יש מדרש, המדרש אומר, הגמרא שואל, המדרש אומר בשמות רבה, פרשה מ"ז, ומשה לא ידע כי קרן אור פניו. שואל המדרש, ומהיכן נטל משה קרני ההוד? מאיפה היה למשה רבנו קרני ההוד? אמרי רבנן, יש 3 דעות, בערך על ידוע הדעה האחרונה, ויש 3 דעות במדרש. רבנן אמרי מן המערה, שנאמר והיה בעבור כבודי. שהיה במערה, ואז ביקש לראות את כבודו של הקדוש ברוך הוא, ואז הקדוש ברוך הוא לימד אותו שם, י' ג' מידות, זה מקום ראשון. ברכיה הכהן בשם רבי שמואל אומר, הלוחות היו אורכם ו' טפחים ורוחבם ו' טפחים, והיה משה אוחז בטפחיים, שכינה בטפחיים וטפחיים באמצע, ומשם נתן משה קרני העוד. הלוחות היו שישה טפחים, שתי טפחים אחז הקדוש ברוך הוא, שתי טפחים אחז משה רבנו, מהשני טפחים באמצע, משם לקח משהנו קרני העוד. רבי יהודה בר נחמן בשם רבי שמעון בן לקיש אומר, שהיה כותב בקולמוס ונשתייר כמעה והעבירו על ראשו וממנו נעשו לו קרני העוד שנאמר ומשה לא ידע כי קרא אונן פרנב. זה כולם יודעים את סוף המדרש, משה רבנו רצה לכתוב ויקרא, אמר לו הקדוש ברוך הוא לכתוב ויקרא, והוא אמר ויקר כמו בלעם, וכתבו א' זהירה, ונשאר לו, יש עוד מקום שנשאר לו מעט מהדיו, והעבירו על פניו ושם היה לו קרני העוד. אם נתבונן טיפה במדרש יותר, כתוב פה דברים הרבה יותר עמוקים. רבנן אמרי מן המערה. מה היה הסוד של המערה? מה הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו במערה? הוא לימד אותו י"ג מידות. י"ג מידות. י"ג מידות אומרים בציבור. הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו כוחה של תפילה. כוחה של תפילה בציבור. אדם שמתפלל לקדוש ברוך הוא. בציבור כוחו עצום. אומר כתוב ויפח באפו נשמת חיים. אומר התרגום מה זה נשמת חיים? רוח ממללה. הכוח של של האדם על הבהמה, רוח הדיבור, כוח הדיבור. והכוח של עם ישראל על אומות העולם, מה זה? כוח התורה, כוח התפילה, שאדם יכול לדבר ישיר עם הקדוש ברוך הוא. אומר המדרש, במה זכה משה רבנו? במה הוא זכה להארת פנים? כי קרא נור פניו, בזה שהוא לדע ולימד את עם ישראל את כוחה של תפילה. זה מה שהיה במערה. מי שזוכר, ידוע ומפורסם, את התפילות שהרב היה מארגן בכותל, במערת המכפלה, בקבר רחל, בקבר רבי שמעון בר יוחאי, כל התפילות הגדולות, כל ההצבות הגדולות, הוא יחדיר לנו את מה זה כוחה של תפילה. מה זה של כוחה של תפילה בציבור? אדם שזוכה להתפלל על האחרים כל הזמן. י"ג מידות, אי אפשר להגיד ביחיד. אתה חייב להגיד עם ציבור. בלי ציבור, זה לא אומרים י"ג מידות. כוחה של תפילה על השני, כוחה של תפילה בציבור, אדם זוכה להארת פנים. למה הוא זוכה להארת פנים? אם אדם יודע שהכל מאיתו יתברך, שהכל נקבע ונחתם על ידינו. ותחסרו מעט מאלוהים, כך כתוב בתהילים. מה זה תחסרו מעט מאלוקים? הקדוש ברוך הוא מחסר אותנו מעט מאלוהים? אנחנו הולכים טיפה בחוץ, טיפה יש רוח, גמרנו, יש לנו מעשר בבית בצינוק, לא יוצאים מהבית, בכלל כולם נהיים מצוננים, לא יוצאים החוצה. תחסרו מעט מאלוהים? מה הפשט לזה? הפשט שהקדוש ברוך הוא נתן כוח לעם ישראל על ידי התפילה, על ידי עבודת השם, לשנות גזרות, לשנות מהלכים של כל הפוליטיקאים שעושים, אם אנחנו מתפללים נכון, עובדים את השם כמו שצריך, הכל ילך כמו שצריך. וזה מה שהרב לימד. היה גזרות, היה הסכמים, היה פיגועים, כל דברים האלה. המקום הוא בכותל. נתפלל שם, המקום בבית המדרש. אם אתה תתפלל טוב, תחזור בתשובה, תבוא את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך, אתה יכול לשנות את הגזרה. אתה יכול לשנות את כל הדברים. את הדבר הזה, דיברתי, היה איש שבוע שעבר, היה כל הדבר פלא עצום. בכל מקום ומקום יש הזכרה, התעוררות לרב לצד. דבר הזה סיפרתי, דיברתי על זה ברחובות. יש שם הרב, קוראים לו הרב יגאל אבן דנן, חלק מכירים אותו. הוא היה מהמארגנים של התפילות בזמנו, שהרב היה חלק מהמארגנים של התפילות בכל מיני מקומות. אז הוא עלה לדבר, אחר כך אני רוצה לספר לכם סיפור. הוא אומר שפעם הרב קרא לו, ואמר לו, תשמע, אני רוצה שתארגן תפילה השבוע ביום, לא יודע איזה יום זה היה, נגיד רביעי, בסדר, אומר לו, איפה הרב? במערת המכפלה, בקבר רחל, בכותל. אמר לו, לא. תלך לרב שמואל דרזי. היה לו ישיבה נהיות ברמה. מי שזוכר ואיפה זה נמצא, נמצא ברחוב רשי. אמר לו, הרב, המקום שם בקושי נכנסים, מי שמכיר את המקום, 30, 40 אנשים, זה לא... אמר לו, שמה. אמר, טוב, באיזה שעה? אמר לו, 12 בצהריים. 12 בצהריים, זה לא שעה, זה לא מקום. אבל טוב, הרב אומר, עושים. הגענו אומר שם למקום, הרב הדר זה היה, עלה לשלום, והרב עלה לשלום, התפללו. באמצע התפילה, הרב דופק על השולחן, אמר להם, תחשבו, כולכם תכוונו שמה שרואה הרב דרזי יתבטל. טוב, זו הייתה הענבה של הרב, כמובן, מה שרואים שניהם שיתבטל. הם מכוונים ככה, ככה הוא מספר את הסיפור, ואז הם שמעו איזה פיצוץ עמום כזה. מה התברר? התברר שהמחבלים ימח שמם וזכרם, מי שזוכר את הסיפור, הכניסו למאה שערים איזה טנדר עם בלוני גז. ומי שזוכר את הסיפור הזה, ואז זה נתפס במקום. הרב ראה את זה כנראה את הנושא הזה, וכיוון את התפילה לאותו שעה. זה כוחה של תפילה. וזה אדם שיודע כוחה של תפילה, זכה לקירון פנים. קרא כיכרן, כיכרן אור פניו. כתוב, מצרף לכסף וקור לזהב, ואיש לפי מהלה לו. מה הכוונה? כמו שאדם רוצה לקחת כסף ולזכך אותו לדעת כמה אחוז כסף יש פה, הוא צריך מצרף. ואם אדם רוצה לקחת זהב ולדעת כמה הזהב, 24 קרט, 18 קרט, איפה הוא שם אותו? בקור. אם אתה רוצה לדעת מי זה הבן אדם, אומר רבנו יונה, ואיש לפי מעלה לו. לפי מה שהוא מהלל, לפי מה שהוא משבח, זה מה שהוא רוצה, זה הוא. אם הוא משבח פוליטיקאים, אתה יודע שהוא ראש לו בכנסת. ואם הוא משבח תלמידי חכמים, הראש שלו בבית המדרש. זהו, זהו, איש לפי מעלה לו. ככה, זה היה כך אומר רבנו יונה. אומר בספר סדר היום, היה חכם גדול בצפת, בזמן רבי יוסף קארו, רבי יוסף הזיקרי, כמדומני שמו היה, כותב בסדר היום שמה, מה זה ואיש לפי מעלה לו? אומר מהללו, לא, זה לשון תפילה. ואיש לפי מהללו, הללו את השם, לשון תפילה. מה זאת אומרת? כמו שהכסף, איך אתה רוצה לדעת כמה הוא שווה במצרף? והזהב, תבדוק אותו בקור. את האיש תבדוק לפי התפילה. כמה הוא מתכונן לתפילה, כמה הוא מחכה לתפילה, כמה הוא משקיע בתפילה, ככה הנשמה שלו יותר גבוהה. זה מה שכתוב פה במדרש. איך אדם זכה כי קרא נור פניו, ואיש לפי מהללו. ומה שהרב לימד אותנו, זה כוחה של תפילה. כמה הכוח של תפילה חשוב, כמה הכוח של תפילה בציבור חשוב, שם נקבעים הדברים. זה כיכרן אור פניו. לכם סיפור, שפעם סיפר לי, אני חושב שזה גם כתוב, אחי היקר, שמואל, מצפת, הוא סיפר שפעם אחת הוא היה בתפילה אצל הרב, בנץ, הרב היה מתפלל בנץ, והיו מי שזוכר, הרבה יותר חבר פה זוכרים, כל אחד היה מגיש ככה איזה ניירות לרב, תברך, שאלות בהלכה. היו מגישים אחרי התפילה, ממש מאות אנשים היו שם, מאות שאלות נכנסים, והרב יושב שעה, שעה וחצי, ועונה לכל אחד ואחד. אז היה אחד, היה לו כזה נייר, בדיוק כמו שלי, כתב את השאלה, וחצי השני שער ריק. אז הוא ככה קרא איזה לשניים, וחצי עם השאלה, חצי בלי שום דבר. והוא מרוב התרגשות הביא לרב את הנייר הריק. טוב, הרב מגיע לנייר הזה, מסתכל, רואה שזה ריק משני הצדדים. חושב רגע אחד וכותב לו את התשובה. כותב לו את התשובה, הוא מסתכל על התשובה, ורואה שזה, קבל את הנייר חזרה, הוא שם לב שאין בזה שאלה. מסתכל איפה השאלה, הוא רואה שהשאלה איפה נמצאת? בכיס שלו. אז הוא ניגש לרב שמואל, אמר לו כבוד הרב, תראה, כך וכך הסיפור. תראה! הרב שמואל שבריא אמר, הנה זה הזדמנות לתפוס את אבא עכשיו, שיסביר לי איך העניינים עובדים. הנה עכשיו זה נקרא כמו שאומרים, הלכה. ניגש לאמור אבינו עליו השלום, אמר לו, אבא, מה זה? איך כתבת את התשובה על השאלה על הנייר הריק? הרב היה פיקח גדול כמו שאתם יודעים. אמר לו, מה, אתה לא רואה? כשהוא כתב את השאלה, הוא כתב את זה, הוא קיפל את הנייר. הוא כתב בצורה חזקה, אז החריטה של השאלה עברה לצד השני, לכן ידעתי מה השאלה, מה אתה שואל שאלות קשות. ואיש לפי מהללו, אומר בסדר היום, אדם ניכר בתפילתו, ואיש לפי מהללו, כמה שאדם משקיע בתפילה, מחכה לתפילה, חסידים ראשונים היו שואים שעה אחת קודם התפילה, מה זאת אומרת? יש לך קשר, אתה יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא, שמה נחתכים הדברים, אם אדם חי את זה ומבין את זה, אדם זוכה לכיכרן אור פניו. כתוב בהמשך המדרש, רבי בחייא הכהן בשום רבי שמואל אומר, הלוחות היו כאן שש טפחים. מה כתוב פה במדרש? כתוב פה שהלוחות היו שש טפחים. שתיים תפס הקדוש ברוך הוא, את התורה. זה דברים, אמרתי, החכמה ורחוקה ממני, ככה מסבירים המפרשים, זה חלק מהתורה הסתום שאין לנו חלק בו, לעתיד לבוא יהיה חלק. שני תפחים, אחז משה רבנו, זה ניתן לעם ישראל, זה ש"ס, ארבעה תורים. ושתי תפחים, תלוי בך ביהודי עצמו. אם אתה מתאמץ ללמוד אותם, מה כתוב פה במדרש? משה רבנו אומר, שש תפחים רוחבן. והיה משה אוכל בתפחיים, ושכינה בתפחיים, ותפחיים באמצע. ומשם נטל משה קרני העוד. מה הכוונה? אדם שמתאמץ בלימוד תורה, משקיע בלימוד תורה מעל מה שהוא צריך, מעל מה שהוא מחייב, הוא לא לומד קיצור, הוא לומד את הטור. הוא משקיע בלימוד, הוא משקיע, מתאמץ בלימוד תורה, משם אז משה רבנו זכה כי קרנו פניו. זה אומר לנו, אם אדם רוצה לזכות, לזכות להארת פנים הקדוש ברוך הוא, רוצה לזכות כי קרנו פניו, זה הכל בהתאמצות ולימוד התורה, לא לחפש קיצורי דרך. מי שהכיר את הרב עליו השלום, זו הייתה התכונה, סיפר הרב משה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף, שהוא הבן דוד של הרב, סיפר שבזמן מלחמת השחרור, הם היו גרים ברחוב שמואל הנביא, זה היה ממש הגבול. והיה שם פגזים ויורים הירדני וכו' וכו' וכו'. והוא היה ישב איתו יחד במקלט, הוא יותר צעיר מהרב. הוא אומר, הייתי בגיל 12, והרב היה בגיל 15, 16, כמה שנים יותר מבוגר בעליו. הוא אומר, שתי דברים ראיתי במקלט ההוא. א', כשהיו מביאים את האוכל, הרב אף פעם לא היה קם. כולם היו קופצים, מתנפלים על האוכל, הרב אף פעם לא היה זה קם וזה. מה שהיה נשאר, אח שלו היה מביא לו, מזה הוא היה אוכל וזה נגמר העניין. הוא אף פעם לא היה, היה שליטה עצמית על עצמו. מי שהכיר את הרב, היה לו שליטה עצמית. על כל עבר ועבר מגופו. על כל המידות שלו עוזד, זה נושא שיחה אחרת. הדבר שני שהוא התפעל כל הזמן, שהרב יכל עם כל הפגזים, עם כל היריות, לשבת וללמוד בריכוז עצום. הוא אומר, ואני השתגעתי, הוא אומר, בתור ילד, אני הייתי מפחד, ופגזים, והייתי מתפעל איך הוא לומד ככה, וניגשתי אליו. ואז הוא אמר לי, בוא נלמד ביחד. הוא אומר, ולמדנו הלכות נטילת ידיים. אומר, כשלמדתי איתו לא שמעתי שום פגז. אבל הוא אומר, ועד היום אני יודע את הלכות נטילת ידיים על בוריה מאותו לימוד. זה כוחה של לימוד ביישוב הדעת מושלם. זה משם נתן משה רבנו עוד. כל הלימוד של הרב בעוני עצום, במקומות... אני פעם סיפרתי, לא יודע אם סיפרתי את זה פה, פעם נסעתי עם הרב בחוץ לארץ. מזמינים רב ראשי. אתה יודע, מזמינים אותו במחלקה שנייה ביזנס, במחלקה ראשונה, נוסעים במטוס ב... אז הרב היה לוקח איתו לכל טיסה גמרא. תלוי, אם זה לאירופה, מסכת קידושין. אם זה לארצות הברית, זה היה תמיד בבקמה בבלטה. כשהרב היה עולה למטוס, דף ב', כשהרב המטוס היה נוחת, בדרך כלל זה היה סיום. זה היה פחות או יותר. אין לו את הגמרות שהיה לומד, גורס אותם ככה בדרך, בנסיעה. טוב, נמצא המחלקה הראשונה שם כקורסאות שאתה יכול להשכיב אותם כמו מיטה. עובר שעתיים, הרב נשאר עם הכיסא ישר. ניגש אליו הדייל, אמר, שאל לו, זה את הכיסא, תלחץ פה, זה... יהיה לך יותר נוח, אמר לו, לא, הכל בסדר. תיסע לארצות הברית זה 12 שעות, עברים 4 שעות, עוד פעם הוא ניגש. אתה יכול להזיז את הכיסא אחורה, אמר לו, לא, הכל בסדר, נוח לי ככה. הוא שואל את האבא, אמר לו, אבא, יש לך, אתה מגיע לארצות הברית, מיד מתחילים שיעורים, כדאי לישון קצת, לנוח. אמר לי, תשמע, אין לי פה לא פקס, ולא פלאפון, ולא טלפון, ולא דופקים בבית, בדלת. עכשיו זה הזמן ללמוד. אם אני אשיב את המיטה, את הכיסא טיפה, אני נמנם, שאני יושב ישר, אני מרוכז. זה כוח של משה רבנו שכתוב שנטל קרני העוד מאיפה? מזה שהוא יתאמץ לקחת את השני טפחים הנותרים. זה לנו, עצמנו, אם אדם רוצה להגיע לדרגות גדולות, משם אפשר להגיע לשם. רק על ידי התאמצות בלימוד תורה. אם אדם יתאמץ בלימוד תורה, משם הוא מגיע למקומות האלה. ההתאמצות בלימוד תורה, יש מסלת ישרים מאוד מפורסם. יש שתי סוגי של רבנים, של צדיקים. יש צדיק ויש חסיד. מי יותר גדול, הצדיק או החסיד? החסיד, ככה אומרת הגמרא מסכת שבת, החסיד עושה יותר מה שהוא צריך. הצדיק עושה מה שצריך. היום זה עולם הפוך, יש צדיק ויש לו מסביבו חסידים. אבל האמת, זה צריך להיות הפוך לגמרי, צריך להיות חסיד, מסביבו צדיקים. אומרת הגמרא במסכת שבת, הצדיק עושה מה שהקדוש ברוך הוא אומר. החסיד עושה יותר מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. מה זה יותר? אם יש ספק בהלכה, אם יש מקום להחמיר על עצמך, אם יש מקום לקדש עצמך במותר לך, אתה עושה עליבא דכולי עלמא, יוצא עליבא דכולי עלמא, זה מעלתו של החסיד. וכאן כתוב יסוד עצום. אומר המסילת ישרים, ולכן החסיד תפילתו נהנית. ולכן החסיד הוא צדיק, הוא בבחינת צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. למה? כיוון שהחסיד עושים לפנים משורת הדין, ככה הקדוש ברוך הוא שומע לו מלפנים משורת הדין. כך כותב המסילת ישרים, כך גם כותב החובת לבבות. זה סוד ידוע. לכן הרב היה מבחינת צדיק גוזר, והקדוש ברוך הוא מקיים. ותדעו לכם, אני לא מדבר שום פוליטיקה כרגע, תדעו לכם, זה דברים חמים, ואני יודע שאני מדבר, בזמן שהרב היה רב ראשי, עם הרב השלום, הגאון הרב אברהם שפירה, הם אחזו שהרבנות היא לכתחילה. את ההכשר של הרבנות צריך לעשות לכתחילה. לעשות אותו כמה שאפשר, במידת האפשר, עם כל החומרות. ומי שזוכר, בתקופה שלהם, בנושא הכשרות, היה שינויים עצומים. א', בחמת הדברים האלה, הם לא הכניסו את הג'לטין שעשוי מבהמות לארץ, הם הכניסו את הג'לטין העשוי מירקות. דבר נוסף שהם עשו, הם לא הכניסו, הם עצרו בזמנם, היום זה חזר הדבר הזה, את הבשר הלא מוכשר לא הכניסו לארץ. דבר שלישי שהם עשו, הם הקפידו על בישול ישראל, מדברים שמגיעים מחוץ לארץ, שיהיה בישול ישראל עליבא דכולי עלמא. היה להם ויכוח עצום עם ה-OU. אני זוכר את זה בתור בן בית, כמו שאומרים. היה להם ויכוח עצום עם ה-OU, עם התונה של ה-OU, עם כל הדברים האלה. הם אמרו, אם כתוב על זה בישול ישראל, צריך להיות עליבא דכולי עלמא. הם פתחו פעם ראשונה את הנושא של אוצר בית דין ושמיטה. הם חלב אקום. כל הנושא של חלב אקום. מי שזוכר, אני זוכר, לפני 30 שנה, מישהו יכל לאכול קוטג', זה היה חלב אקום. הם הכניסו את כל הנושא של חלב ישראל למהדרין, לכל הגבינות, לכל המעדנים שיש היום בשפע, יש לך את כל העולם הזה בהכשר. כל מי שאתה רוצה, כל הגבינות שבעולם הזה יש לך, הכל הם כשר. ויזכר, נמצא פה הרב דאום, אביו עליו השלום, הרב דאום, את כל הנושא של אוצר בית דין שעשה ברמת הגולן, את כל הנושא הגבינות וכו' וכו', ואין כאן המקום להאריך. כל הדברים האלה הם הכניסו ברבנות, כי הם הבינו, והיה הדרך שלהם, שצריך לעשות את הרבנות, את הכשר של הרבנות, לכתחילה אליבא דכולי עלמא. למה? כי כתוב שאדם אוכל דבר שהוא לא כשר לגמרי, אז זה נאמר ונתמתם בם. לא ונתמתם, ונתמתם. הם הכניסו את החומרות ואת החסידות בהכשר של הרבנות. זה היה הדרך של שניהם. וזו הייתה הדרך שצריך להמשיך אותה בעזרת השם. הדבר השלישי שכתוב פה, איך אדם זוכה להארת פנים, כי קראנו פניו, זה כתוב שמשתייר ממנו קימה ועיוור על ראשו, שזו מידת הענווה. מידת הענווה של הרב זה דברים שאין אדם לא צריך, כמה שאדם יעריך בזה. אין לך... אין לזה סוף על מידת הענווה, שאיך היה יודע לתת תשומת לב ולהסתכל על כל אחד. כל אחד שהיה שואל, היה עונה לו כל אחד לפי כבודו ולפי מעלתו. כתוב, כי משה ענב, כתוב על משה שהוא ענב מכל האדם. מה הכוונה כמו שמשה ענב מכל האדם? מה זה משה ענב מכל האדם? אז מסבירים, חכמי המוסר, יש אדם שנכנס לבית הכנסת, והוא מחפש כבוד. הוא נכנס, ישר הולך למזרח, יושב במזרח. תראו, הגעתי. בסדר, יש לו חיסרון של כבוד. יש אדם שהוא גם רוצה כבוד, אבל לא נעים לו לגשת ככה למזרח. מה הוא עושה? שהוא נכנס, הוא יושב בצד. חכה שכולם יקראו לו, תבוא, 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 תבוא. והוא בסוף בא. ואז מה? ואז הוא ענב, כולם חושבים שהוא ענב, והוא נהנה מזה שכולם חושבים שהוא ענב. אז זה יותר גרוע מהראשון. למה יותר גרוע מהראשון? הוא לפחות לא צבוע. השני, גם רוצה את הכבוד, גם מחפש אותה בצורה אחרת. אבל, אז אם כן, איך אדם שרוצה להיכנס לבית הכנסת, איפה הוא ייכנס? אם הוא יושב בצד, אוי ואבוי. אם הוא יושב בקדימה, אוי ואבוי. אין מה לעשות. איפה שאתה נכנס, איפה שאתה רואה מקום, יש פנוי תישב, וזה נגמר העניין. לענייננו, כתוב על משה רבנו שהוא ענב מכל האדם. מה זה מכל האדם? אפילו במשה, ככה אומרים לך, זה מה הכוונה פה? משיש אנשים שהם ענבים באמת, והוא נכנס והוא יושב בצד, ואנשים אומרים לו, אתה ענב, והוא יודע שהוא ענב, אבל הענבה הזאת לא גורמת לו לכבוד יתר. הוא לא מתגאה בדבר הזה, כי הוא יודע שהוא צריך להיות שפל ברך. למה הוא יודע שצריך להיות שפל ברך? כי הוא יודע שהכל מיתו יתברך. הוא ענב אמיתי, זה מה שהגמרא אומרת, הגמרא אומרת שנפטר פלוני, בטלו ענבים, אמר, איכה ענה, מה זה אני נמצא פה? אני נמצא פה, נכון, אני ענב, אני יודע שענב, אבל הענבה הזאת היא, שאנשים חושבים שאני ענב, הראש שלי הוא ראש ישר, זה לא גורם לי למחשבות של כבוד, זה גורם לי למחשבות, נכון, כי ככה צריך להתנהג בענבה, למה צריך להתנהג בענבה? כי הכל מיתו יתברך. זה מה שכתוב פה. משה רבנו ענב מכל האדם, מה זה מכל האדם? אפילו ממשה, אפילו משה שהוא ענב, והוא יודע שהוא ענב, לא שהוא לא יודע שהוא ענב, אבל הוא יודע שככה התנהגות הנכונה, כי הכל מיתו יתברך, זה לא גורם לו לכבוד. זה המעלה של הענבה. הענבה היא היסוד של עבודת השם, צריך לדעת את זה. למה? אנחנו עבדי הקדוש ברוך הוא. אדם שיש לו הרגשה של עבד של הקדוש ברוך הוא, אם אין לו את מידת הענבה, הוא בחיים שלו יהיה עבד. אם אדם רוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, להיות עבד השם, חייבת להיות לו מידת הענבה. אבל עליו השלום יש פה מלא סיפורים כבר שעה מאוחרת על מידת הענבה, אבל כיכרן אור פניו של משה רבנו מכוח מידת הענבה, מכוח התפילה, מכוח התפילה לחברו, מכוח ההתאמצות בלימוד תורה. בזה זכה משהנו כיכרן אור פניו. הדברים האלה היו במרן הרב זצ"ל, מי שזכה וראה, רוב הציבור ראה את הרב, ראה את זה בחוש, כיכרן ממש כיכרן אור פניו. המטרה של מה שאנחנו מתאספים פה היום, שכל אחד ואחד ילמד, כמו שאמר הרב אבנר, רבי אבנר, קחו עמכם דברים, כל אחד ואחד מאיתנו ייקח משהו איתו, כדי, א', זה הפקר, להזדמנות לזכות בזה. ב', כתוב, אומר הבן איש חי, ככה הרב זוכה לעילוי נשמה. כשאדם לומד ממידותיו, הוא זוכה לעילוי נשמה. אם אדם זוכה לעילוי נשמה, אז ודאי שהוא יחזיר טובה למי שזיכה אותו בעילוי נשמה, מרצון שיהיה מגן בעדנו ויתפלל כל הציבור כולו, יעמוד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, שישלח לנו את משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.